אז אני מלמדת בכל מיני מסגרות, ואחת התגובות הנפוצות שאני שומעת, הרבה פעמים כשאני מדברת על התרגול הזה כתרגול של... לא שומעים אותו. טוב, אני בטכנולוגיה. שמתי את זה בדיוק טוב, אבל בדיוק הפוך. בדיוק הייתי בדרכי להגיד כמה מילים על מודעות. אז הרבה פעמים אחת התגובות שאני נתקלת בה, שאנשים אומרים לי, כשאני מדברת על התרגול הזה כתרגול של מודעות, אז שאומרי, כן, אני מודע, אני שמה לב, אני יודעת להגיד בדיוק מה קורה עכשיו, מה קורה אחר כך. ואני רוצה להציע בעצם שבתרגול הזה, ויונתן נגע בזה אתמול, בעצם ככה, יש שתי שאלות, יש הרבה שאלות, אבל יש שתי שאלות משמעותיות שאנחנו שואלות. אחת, זה... למה אני שמה לב? מה נמצא? מה האובייקט? מה אני מבקשת לזהות? שזה מה שרוב האנשים קוראים לו מודעות, או הרבה פעמים מחוץ לעולם התרגול. אבל פה נוספת עוד שאלה, שהיא מאוד מאוד משמעותית ובעצם משנה באופן אקוטי את האפשרות שלנו להשתנות לתוך זה. וזה איך אני מה שזהיתי, או מה מערכת היחסים שלי עם, מה שקורה, עם מה שהתגלה בחושים. ובעצם בתרגול, התרגול לא מסתיים כשאני מבחינה מה קורה, אלא בעצם יש משקל ל... מי זה זה שפוגש את התחושה, את המחשבה? באיזה, אפשר להגיד, באיזה עיניים אנחנו מתבוננים על מה שקורה, כן? בעיניים תבוסתניות, בעיניים תגובתיות, בעיניים מזדהות. וחלק ממה שאנחנו... מתרגלות פה זה לטפח צלילות או לטפח יותר בהירות והבחנה אל תוך הטבע של מה שמתרחש. וזה עיניים שיש בהן איכויות באמת של התעניינות וסקרנות והסכמה, חיימתן אמרה את זה מאוד יפה, כמו להיפתח ולהמשיך להיפתח למה שמתגלה. זה לא רק לדגום משהו וכבר להיות עם עליהם מסקנות, אלא להישאר ולראות מה זה הדבר שמתרחש. ובמידה רבה יש משמעות ויש ערך לאיך אני פוגשת את מה שיעולה. ואתמול נגענו בכל הנושא הזה של הנעים, לא נעים, ניטרלי, ואני רוצה הבוקר קצת להרחיב כדי שנוכל לעבוד עם זה. אז קודם כל, הכותרת בשפה הפאלית של בעצם הטון התחושתי של הגוון, כאשר יש אירוע חושי, כאשר אני קולטת בחושים שלי משהו, הם מיד נקלטים עם איזשהו גוון, זה מיד נהיה או נעים או לא נעים, או איזשהו משהו ניטרלי שנדבר בו. אז לטון התחושתי הזה, השם שלו זה ודנה. ודנה מתייחסת בעצם לזה שאנחנו פוגשים את הדברים, הם נדמים לנו הרבה פעמים כניטרלים, כאמת המוחלטת. זה רק, זה ככה זה, נכון? אנחנו פה, כן, יש תחושה שעולה, יש מחשבה שעולה, ואנחנו אומרים, זה ככה זה. אבל בעצם יש שם כבר נטייה, יש שם כבר גוון. והגוון הזה לא באמת איזשהו משהו ניטרלי, אלא הוא מאוד מאוד קשור להבניות כבר תודעתיות, לקונטקסט עמוק שיש בתוך המערכת שלנו, שכבר צובע את זה באיזשהו גוון, לכאן או לכאן, וניתנו אתמול דוגמאות, למשל עם הצליל של הפעמון. אוקיי? יכול להיות שיש, נגיד, דברים שאנחנו מסכימים עליהם, שאנחנו כולנו ניתן לחבב או לא לחבב, ועם זאת ראיתם גם כשכולנו אוהבות את הצליל של הפעמון, למשל יונתן לא אהב אותו. בצורה של רגע של ודנה, לנו הייתה ודנה נעימה, ויונתן הייתה ודנה לא נעימה. ובעצם הטון התחושתי הזה הוא משהו שקורה כל הזמן. למה קורה כל הזמן? מכיוון שאנחנו יצורים חושיים, הדרך היחידה שלנו לדעת את העולם זה דרך החושים שלנו. העובדה שאני רואה, שומעת, מריחה, תואמת, חשה וקולטת מנטלית דברים, מחשבות, רגשות, זה הדרך שלי לדעת שיש עולם. אז כל הזמן אנחנו קולטים. יש לנו מערכת מאוד מרובדת בעזרי חישה, כן? לכל החושים שלנו. ובעצם אנחנו כל הזמן בקליטה, אנחנו כל הזמן קולטות. וכל פעם שיש קלט חושי כזה, כל פעם שהוא מגיע למערכת שלנו, הוא לא מגיע מה שנקרא ניטרלי או בלי פניות, אלא הוא כבר מגיע עם גוון. וזה לא משהו אישי, זה לא משהו שאתם עשיתם, זה לא משהו שבגללכם, זה לא משהו שאתם מייצרות, אלא זה חלק מלהיות אנושי, וזה אפילו חלק מלהיות יצור חי. אוקיי? קראתי פעם ספר על עוברות, על חיי עוברים, וכבר בשלב העוברות, כבר מסתבר כנראה שכבר אז יש ודנה, זאת אומרת, כבר כשיש חיות, כבר כשיש לנו חיים, אז דגמו שם, ראו דרך אולטרסאונד, איך למשל העובר מגיב כשאימא שלו רגועה או לא רגועה, כשהיא אוכלת או לא אוכלת, מה היא אוכלת, הוא עושה כל מיני תנועות. תנועות של כיווץ, תנועות של התרחבות, הרבה תנועות, שקט. והתנועות האלה הן תגובות שכבר מבטאות למערכת הזאת טוב, נעים, היא מתרווחת, למערכת הזאת פחות נעים, היא מתגוננת, כבר בשלב הזה. אז ככה, חשוב לי להגיד, זה לא אישי. זה אנושי, זה אינהרנטי בחוויה. אין לנו דרך למחוק, להגיד, אוקיי, עכשיו החוויה תהיה לי ניטרלית. ניטרלית היא תהיה, תכף נדבר, אבל היא תהיה אובייקטיבית, היא תהיה אמיתית, יש חוויה שהיא כזאת. לא, החוויה תמיד יש לה פניות, תמיד יש לה נטייה. וזה כשלעצמו אולי לא היה סיפור, אבל אפשר לקחת רגע להרהר מה קורה לי כשהמערכת שלי קולטת משהו שהיא מזהה אותו כנעים, לא נעים. מה קורה כשאני נכנסת לחדר האוכל וכבר הריחות מאוד נעימים לי? מה קורה כשאני נכנסת לחדר האוכל וזה שהקערה היא משהו שהכי רציתי, ממש כמעט ריקה, זה עושה לי לא נעים? מה השלב הבא שקורה? הרבה פעמים הנעים ולא נעים הם לא נשארים לבד, אלא הם מצמיחים בתורם, או יש עולה בתוכנו תגובה מאוד מאוד מהירה ומיידית, שהיא מייצרת המשך לדבר הזה, הרגע הזה, נעים ולא נעים, שהוא רגע, מתווספת לזה תגובה. למשל, מחשבה. אוף, עוד פעם לא השאירו לי. המחשבה בדרך כלל היא לא נשארת לבד, יש לה תמיד חברות אחיות. למשל, כמו, כן, תמיד עושים לי את זה. גם בבית עושים לי את זה. תמיד לא משאירים לי מספיק אוכל. ומה אני אעשה עכשיו? וכשזה קורה, האם המחשבות נשארות לבד? בדרך כלל באיזשהו שלב תצטרף אליהם איזה תחושה או רגש. אולי אני פתאום ארגיש איזה קיבוץ בבית החזה, או פתאום יעלה איזה רגש של אלבון, או רגש של כעס, או פתאום אני ארגיש את הגוף שלי מתאגרף ומתכווץ. וכל זה התחיל מאיפה? מהרגע הזה שהיה לי לא נעים כשהעיניים שלי ראו קערה ריקה. והפוך. כשאני מריחה את הריח הטעים, הריח הנעים של האוכל. כן? אז יכול להיות שעוד לפני שאני שמה לב, וכל הבלוטות הרוק מתחילות לעבוד, ופתאום אנחנו שומעים כל מיני קולות באזור הבטן. רק מהריח של הנעים. יכול להיות שאחרי זה מתחילות כל מיני פנטזיות ורעיונות מה יהיה לאכול. אולי מתחילה הודיה מאוד גדולה. איזה כיף לי שאני לא צריכה לבשל השבוע. איזה כמה אני מודה לטבחים האלה שבשלו. אז בעצם הרבה מאוד פעמים הנעים והלא נעים הם ממשיכים בתורם, הם מעוררים איזושהי תגובתיות עמוקה בתוכנו. והתגובתיות, איזה תגובתיות תהיה, היא קשורה מאוד להרגלים, לדפוסים, להתניות. אנחנו יודעים, יש כאלה שיש דברים שלא מפריעים להם, שהם מאוד מפריעים לאנשים אחרים, או במצבים מסוימים אנחנו מגיבים באופן מסוים, במצבים אחרים באופן אחר, אבל זה לא כל כך משנה. הרבה מאוד פעמים יש לנו תגובתיות. ואני אומרת תגובתיות כדבר שהוא אוטומטי, שהוא... אני לא יכולה ממש לשלוט בו, אני לא יכולה לבחור, לא נכנס שם מקום של החלטה מיטיבה, לא נכנס שם מקום של מודעות שמעדיפה מה טוב יותר, אלא זה משהו שהוא מיידי, הוא אימפולסיבי, הוא לא נשלט. קורה מאוד מהר. דברים בדרך כלל שהם אוטומטיים והם לא נשלטים, אין לנו שם בחירה. כאשר אין לנו בחירה, זאת שאלה כמה חופש יש לי במקום שאין לי בחירה, אלא אני נדחפת לעשות אותו. ואני אגיד שאפילו זה רק חלק מהסיפור. כי בעצם הרבה פעמים אל מול הנעים ולא נעים, זה לא תמיד דרך אגב, אבל הרבה פעמים יש שרשרת כזאת, שאל מול מפגש חושי עם משהו נעים, יתחיל להתעורר רצון לעוד. אני מעדיפה את זה, אני רוצה את זה. לפעמים אני מתחילה להשתוקק לזה. אני רוצה להיצמד לזה, אני רוצה שזה יישאר. כן? אז אוכל זה דוגמה נחמדה, לא תמיד הכי קטנה, אבל היא לא הכי גדולה. על מה קורה ביחסים. שאני רוצה מהם עוד. או אני רוצה עוד משהו. או אני רוצה שלא ייגמר, או יש לי תחושה שאני לא רוצה שהיא תגמר. אתם מכירות את הרגע הזה שפתאום, אחרי שישבנו מלא זמן באימחות, פתאום היה רגע כזה של שקט, דממה, היה רגע של שחרור. ומה קורה ברגע הבא? המערכת אומרת עוד, יאללה, מה עשיתי, איך הגעתי למקום הזה, מה היו התנאים שיצרו את זה, אני עכשיו רוצה להישאר לך, להתפוס את זה, שזה יישאר לי בכיס, עליתי פה על משהו. ומה קורה כשאני מתחילה לרצות מאוד מאוד מאוד? לא בהכרח הדבר הזה נשאר. זאת אומרת, התנועה מאוד מאוד ראשונית של נעים לי, היא הרבה פעמים מייצרת העדפה, ורצון והשתוקקות חזקה, מה שמייצר איזושהי החזקה, תודעה מחזיקה ואומרת רק ככה אני רוצה להיות. ברגע הזה אני מפסיקה להיות עם ההווה, מה שקורה פה עכשיו, והתודעה נמשכת לכיוון ואומרת רק את זה, רק את זה, רק ככה זה טוב. ואם זה לא מתממש, אז לא טוב. אז כואב לי, אז אני מתגעגעת, אז אני כועסת, אז אני לא מרוצה, אני מרגישה ריקנות. כי מה קרה? לא קרה מה שמאוד מאוד רציתי. אז כן, זאת השרשרת שהיא מתחילה מה שאמרנו, מהרגע החושי הקטן הזה שהייתה בו נטייה כזאת של כן. והפוך, זה תמונת מראה, כן? כבר הבנתם, זה תמונת מראה. הלא נעים. שהוא בתורו לפעמים מגלגל אותנו, אם זה לא נעים, אני רוצה שזה ייפסק, אני רוצה שזה ייעלה מהמציאות של החיים שלי, ואם זה לא קורה, אני מתחילה לכעוס, אני מתנגדת, אני מפחדת שזה יבוא עוד פעם. אני מסתכסכת עם המציאות, אני באיזה מאבק עם המציאות, אני רוצה להימנע מהדבר הזה. הדרכים שלנו להימנע, הם, אתם יודעים, הם או בלהסתגר ולהתכווץ ולפחד ולהרגיש מסכנים, או בלבעות ולכעוס ולהאשים, אבל זה אותו דבר, זה תגובה לאותו דבר. גם האגרופים האלה וגם ההתכנסות הזאת, זה ביטוי לאותו דבר. המציאות היה ברגע שהוא לא נעים, ולא נעים זה שרשר את עצמו, לתגובות על תגובות על תגובות של אני עוד פעם, אני נאחזת במה? במציאות שהיא לא זאת. אני רוצה את המשהו שהוא לא זה. אני לא מסכימה למה שקורה לי עכשיו במציאות. אני רואה במציאות. ואני לא יודעת אם יצא לכם להרגיש את זה ממש הדימוי של ההאחזות, של הרצון, ההחזקה הזאת באיזה אידיאל או באיזה רעיון שככה החיים שלי חייבים להיות, או ככה הרגע שחייב להימשך, זה ממש כמו איזה צוותות שנסגרות. אתם מכירים את המכונות האלה, את המשחקים שלה, המכונות של הצוותות שתופסות את הבובות בד האלה, כן? מה קורה להם? זה לא מחזיק. הן מנסות ומנסות ומנסות, וזה לא מחזיק. וגם כשכבר תופסים איזה בובה, מתחילים להרים מה קורה, היא נופלת מהאמצע. זאת אומרת, המערכת שלנו, מה שהיא עושה, היא נאחזת, נאחזת, היא כאילו מכוונת, שאם אני לחם יותר חזק במציאות, משהו יצליח לי. אבל מה שקורה בפועל, זה שאני לא באמת יכולה לנהל את המציאות, כן? קורים דברים כמו שהם קורים, הם לפעמים נשארים, הם תמיד בסוף משתנים. שמתם לב לזה? שמתם לב לזה ששום דבר לא נשאר קבוע? אפילו לא הגב שממש ממש 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 כאב, גם זה לא נשאר. זאת אומרת שהטקטיקה או האסטרטגיה האוטומטית הזאת, לעשות את התנועה הזאת של לרדוף אחרי דברים או לבעוט בדברים, היא לא ממש עובדת לנו. ולכן יש משקל מאוד גדול להתחיל להתחקות אחרי הוודנות, כי הוודנות מגלגלות, כאילו מעוררות את כל שרשרת התגובות האלה. ולכן, אם אנחנו נתחיל יותר להבחין במה מעורר את השרשרת הזאת שמייצרת לנו כל כך את הרוצה והלא רוצה החזקים האלה, מייצרים הרבה כאב, כן? כי אני לא מקבלת את מה שאני רוצה, אבל אני ממשיכה להחזיק. אם אנחנו נתחגר עליהם וקצת נלמד יותר את הדינמיקה שלהם, אולי נלמד משהו שייתן לנו עוד קצת יותר מרחב, גמישות, חופש, פחות התניה. וכשאני אומרת פחות התניה, אני מדברת על זה שאני יותר אוכל לבחור את הפעולות שלי ואת המענים שלי למה שקורה, ואני פחות אגיב באוטומט, בדפוס שהוא לא נשלט. כן, הרבה מעניינים, מכירים את זה, אה? וכשדיברתי בבוקר עם יונתן, אז הוא אמר משהו על ספונטניות. הוא אמר, הרבה פעמים, אני לא מצטט אותו בדיוק, אבל לטובתנו, על העניין הזה שלפעמים אנחנו מספרים לעצמנו שרצוי לעשות דברים בשם הספונטניות. אתם מכירים? אם זה עלה בי, זה הכי אמיתי. אני צריכה לפעול את זה. שיש בזה מידה מסוימת של אמת כאשר אנחנו לא מותנים. זאת אומרת, כאשר הדברים שעולים לפנינו הם לא כרוכים ב-אני חייבת לעשות את זה בשביל האושר שלי. אני מוכרחה פן, אסור לי פן. אז הספונטניות באמת יש לה ערך. אבל הרבה פעמים בזמנים אחרים, מה שמופיע במיידיות שלנו הוא תגובה שהיא קשורה לדפוסים שלי. למשל, טוב, מה אני אעשה שאני חושב? זה מה שעולה לי עכשיו דוגמאות על אוכל, כן? אם אצלי, למשל, זה שקערה היא לא מלאה, זה נותן לי במיידי תחושה שאני לא רצויה, או שזה מקום שהוא לא בית בשבילי, כל פעם שאני אראה קערה ריקה כזאת שאני באה לשולחן האוכל, אני במיידיות, אחד, אגיב בלונים, אבל שתיים, זה ישורשר מהר מאוד לתגובות רגשיות ולמחשבות מאוד מאוד לא נעימות, ולרצון שלי שהמצב הזה ישתנה. וזה יכול להגיע לזה, למשל, של מה זה צוות המטבח הזה, חייבים להחליף אותם, אני עכשיו הולכת לכתוב, פתק ממש נוזף למנהל, זה לא יכול להימשך. כל תובנה האלה, מה הם חושבים לעצמם, זה היום ונורא. ממה זה התחיל? מזה שלי באופן אישי, קשה לראות קערות ריקות. זאת אומרת, יכול ללכת נורא נורא מהר למרחקים מאוד גדולים. וזה, אפשר לקרוא לזה ספונטניות, אבל זה אוטומט. זה לא ממקום חופשי, זה לא מאיזושהי זרימה שהיא חופשית, אלא זה ממקום מאוד מותנה. קורה אחד, נלחץ שתיים. מכירים אתכם שנלחצים הדברים האלה? כן? ואת האוטומטים האלה אנחנו קצת היינו רוצים לרופף. קצת היינו רוצים לראות את החוטים שמפעילים את האוטומטים האלה, ולראות אם אפשר להשהות הרבה פעמים את התגובה. וקודם כל להתחיל להבין מה קורה פה לפני שהתגובה משתלטת עליי. כשאני מדברת על תגובה, היא גם בפנים, היא גם במחשבות והיא גם בפעולה, ביחסים. נכון, אנחנו אומרים לפעמים דברים לאנשים שאנחנו אוהבים, שאחרי שהיה אנחנו תופסים, אנחנו אומרים, מי זה היה הבן אדם שאמר את המשפט האידיוטי הזה? אוקיי? זה התניה עמוקה. עד שלא נתחיל לראות את החיוותים שמחוברים שם, את מה משפיע על מה, זה לא ישתנה. אז מה עושים? אז בואו נרעד אולי קצת לפרקטיקה, אוקיי? אוקיי, אני אגיד בו... חשוב לי מאוד להגיד משהו על ניטרליות. דיברנו הרבה על הנעים ולא נעים, ואני חושבת שהן הדרמות שמאוד ברורות לנו. נגיד שרוב, רוב, רוב החוויה שלנו בעולם, החוויה החושית והמנטליות שלנו, היא ניטרלית. פשוט, הגוון שלה הוא לא כזה שקל כל כך לראות אותו. למשל עכשיו תעשו ניסוי. שימו לב לתחושה הגופנית. שימו לב למה שאתם הולכים אליו ראשון. אולי זה, בדרך כלל זה יהיה לאיזושהי תחושה שהיא ממש לא נעימה, ממש נעימה. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב למקום בגוף שבכלל לא קיים מבחינתכם, בכלל לא חשבתם עליו עד עכשיו. שימו לב מה קורה שם. אוקיי? זה יכול להיות למשל החלק האחורי של התנוך. אוקיי? גב היד. הרווח בין האצבעות. זה בגוף שלכם, נכון? האזור של גביני העיניים. זה חי, זה קיים, זה משדר אלינו בדיוק באותה מידה. אבל בגלל שהתשדורת, בגלל שהבדנה היא ניטרלית, זה כמו נעמד אחרון בתור. זה כמו הילדים בכיתה שלא צועקים ולא שמים אליהם לב. מה שאנחנו נרצה בתרגול, אחד זה תכף להידבר על מה אנחנו, איך אנחנו פונים ומזהים יותר את הנעים והלא נעים. אבל דבר נוסף וחשוב לא פחות, הוא להתחיל לפתוח ערוצים, לכוון את התדרים שלנו לילדים בכיתה שלא צועקים. למה שהוא מובן מאליו, או לא קיים בכלל במודעות שלנו, והוא שם. זה קיים בחוויה החושית, כמו שדגמנו עכשיו, זה קיים גם בחוויה הרגשית. וכמו שיונתן אמר, אנחנו מתאבים לשקט, מתאבות לשקט, אבל הרבה פעמים כשיש רגע של שקט, אנחנו אפילו לא יכולות להבחין בה. כי זה שקט. כי זה לא צועק לנו, זה לא עושה לנו סימנים. זה כמו, כאילו, גלי רדיו אחרים. אז אנחנו מתבקשות לפתוח תדרים אחרים ולהתחיל יותר להרחיב את הניטרליות. והרבה פעמים, במיוחד בשביל אנשים שיש, זה אצל כולנו, אבל כשיש סבל עמוק, גם ברמה המנטלית של חרדות, של חשיבה שלילית, של דכדוך, גם בחוויה הגופנית של כאבים כרוניים וכו', אחת העבודות שיכולות להיות הכי משמעותיות זה להתחיל למפות את הניטרלי. להתחיל באופן מכוון, וזה לא רק מה אני שמה לב, אלא בכלל לאן אני בוחרת להפנות את הקשר, להתחיל לראות את מה שלא ניכר ברגע הראשון. זו יכולה להיות עבודה בפני עצמה, למפות את הניטרלי. היה לי פעם מורה שנתן לי תרגיל להקשיב לרווח שבין המילים. מצאתי את עצמי ימים שלמים, מקשיבה לשיחות דרמה, רק לרווחים בין המילים. אני כמובן לא יודעת הרבה על מה דיברו, אבל קרה שם משהו מאוד מאוד מעניין. אז שנזכור שהחיים שלנו, כן, הם לא מקשה אחת, הם עשויים מהרבה דברים שהם, יש בהם רווחים. הרבה פעמים הרווחים זה הניטרלי הזה. הרגע הזה שאין בו מחשבה מטרידה. הרגע הזה שאין בו השתקקות. זה רגע, הוא קיים, יש בו חוויה. רק לא חוויה שהצבע שלו מאוד בולט. זה לגבי הניטרלי. האופן שבו אנחנו נהיה עם זה בתרגול, זה קודם כל כידיעה. אתם יודעים, כשיש משהו שאנחנו יודעים שהוא קיים בחוויה, אז מעצמו הוא יתחיל יותר להיראות ולהתגלות לנו, כי אנחנו כבר יודעים שהוא קיים. אז כשהוא יופיע בגלאים שלנו, הוא לא יעבור ככה, אנחנו נזהה אותו. אז בעצם התרגול הוא אותו תרגול. המוקדים שלנו לקשב הם הגוף והנשימה. מה שביניהם ככה הם באים ביחד, אז לפעמים אחד מהם, הגוף או הנשימה, זה משהו שהוא ככה יותר נוח לי להיות איתו, יותר ברור לי, וזה עוגן טוב. ובתוך הליווי הזה של המודעות של מה שקורה בגוף ובנשימה, הרדארים שלנו התחילו להיות ערניים לתנודות האלה, של הנעים לא נעים. עכשיו, בהתחלה, בעיקר אנחנו נזהה את זה, נזהה את זה בדיעבד או ברוורס. זאת אומרת, מתי אני אזהה? שפתאום יהיה לי הרבה מחשבות עם אווירה מסוימת, עם מאוד של משהו נורא נורא דחוף, או של פנטזיה נורא נורא נינוחה, אני יכולה להתחיל להתחקות אחורה, להתחיל לראות אם היה שם מחשבה, או רגש, או תחושה, או צליל לפני זה. לרוב, אם נתחכה מספיק, נגיד את זה שזה התחיל מאיזה דבר ממש קטנטן. פתאום, אחרי שזזתי את הרגל, פתאום היה איזו נעימות כזאת בגב, ושנייה אחרי זה מצאתי את עצמי ישנה. אז כשאני אתעורר, אני יכולה להתחקות מה היה הרגע שבו הייתי נורא נורא מאוד מאוד נינוחה. אז בעצם אני לא ממש עושה עבודה אחרת, אני נשארת עם מה שזה, אבל אני יכולה להתחיל לשים לב לטון הזה, לטון התחושתי. בשבילי, הנטייה שלי היא מאוד לעבוד עם הגוף, לא אצל כולם זה ככה, אבל אולי לחלק זה יעזור. הדבר הראשון שקורה בנעים לא נעים, זה התנועה הזו של העוברים, זה התנועה של יצורים חיים, זה תנועה של קיבוץ והתרחבות. של קיבוץ והרפיה. בדרך כלל כשמשהו לא נעים, המערכת תעשה איזושהי תנועה של התכווצות. בדרך כלל כשמשהו נעים, תהיה איזושהי תנועה של התרחבות או התבססות או ככה הרפיה. אז לפעמים זה יהיה סימן. פתאום אני שמה שאני מוחזקת, יכולה לשאול את עצמי, מה קורה? יש משהו במערכת שמייצר את הנטייה הזאת. עכשיו, לפעמים לא נמצא את המקור של הבדן, אבל זה לא צריכה להיות בעיה, אבל כמו נשאיר את השאלה קצת יותר תלויה. אוקיי? זה יהיה בעיקר לגבי הנעים, לא נעים. ולגבי הניטרלי, זאת מין הזמנה יותר אקטיבית, הייתי אומרת. והיא מאוד עוזרת הרבה פעמים כשאנחנו מוצאות את עצמנו, מאוד מאוד תרודות באי שקט, או עם איזה כאב גופני מאוד עמוק, לשאול, ואיפה לא כואב בגוף? איפה אני אפילו תחושה ברורה לגבי מה כואב? או חוץ מהדבר הזה שאני חושבת עליו באובססיביות כרגע, ואני לא מצליחה לשחרר אותו, מה עוד קורה בעולם? כן? אפילו להסתכל על הגוון של הקיר, זה יכול להיות חוויה ניטרלית, היא לא מעוררת בי משהו, אלא אם כן אני ממש סולדת מהגוון ומאוהבת בו. אבל הנה, יש חוויה חושית. זה מה שקורה עכשיו, אני יכולה לזהות את זה. זה קיים בעולם הפנימי שלי. צבע. מזהה צבע. ואני חוזרת למה שדיברתי על לא רק מה אני מזהה, אלא במידה מסוימת איך לפגוש את זה. וזאת הזמנה ממש לעורר את האיכויות האלה של ההסתקרנות, של ההתעניינות, של פתיחות. כן? פתיחות לי זה ממש מרגיש משהו שהוא יכול להיות ממש פיזי, ממש קורה שם משהו. אני לא עושה את התנועה הזאת. אני לא עושה את התנועה של גמרנו מסקנות. יש פה איזה משהו רוטט. הוא רוטט לי לכיוון של הנעים, לא נעים, הוא רוטט לי לכיוון של אני לא יודעת מה קורה פה. ואני נשארת עוד קצת. מה עוד? לפעמים השאלה, ומה עוד קורה? ומה יקרה אם אני אשאר פה עוד? אני לא נשארת בדרך כלל, אני לא יודעת, בואי, אני אהיה סקרנית, אני אשאר פה עוד קצת. אפילו לשם הניסוי, מה אשאר? כן, אני אגיד אולי עוד מילה אחת על הניטרלי. הזיהוי יותר ויותר של חוויות ניטרליות לא רק עוזר לנו להרגיש יותר מלאים, כי אנחנו מכירות יותר חלקים בחוויה שלנו, אלא אנחנו נשים לב שהוא גם קצת מנטרל או מחליש תגובה מאוד חזקה לניטרלי. ואחת התגובות, או כמה תגובות לניטרלי יכולות להיות ניתוק, בלבול, אני בדיסאוריינטציה, אני לא מבינה מה קורה, אני לא יכולה להתחבר לכלום. זה יכול להיות רגשית, אני חייבת דרמה, אני לא יכולה מקום ניטרלי, זה יכול להיות גופנית. אני לא מצליחה, אני אפה, אני לא מצליחה להרגיש שום דבר בגוף, כי הוא לא דרמטי. אז זה יכול להיות חוויות כאלה של ניכור, של התנתקות, וזה יכול להיות גם חוויות של מרות, של אני חייבת למצוא דברים מעניינים, אני כל הזמן באקשן. לא קורה משהו, אני מייצרת דרמה. אני אומרת אני, אבל זה מאוד לא אישי, זה המערכת מייצרת. זה כאילו ניטרלי, אז אני אתחיל לחשוב על הדברים המעצבנים, אז אני אתחיל לחשוב על ארוחת צהריים, אז אני אחפש עוד קשר עין באולם, אז אני אחפש איזה דברים, אז פתאום, אז יהיו לי עוד שאלות, אז יהיו לי, רק שיהיה עניין. כי זה לפעמים יכול להיות קשה כשאנחנו לא כל כך מכירות את האזורים הניטרליים, יכולים להיות מאיימים על המערכת. ולכן יש ערך מאוד להתוודע, שגם ניטרלי יהיה משהו מורגש, חוויה מורגשת. אני אגיד שלא תמיד ולא כל הזמן מה שקורה במערכת הוא רק ניטרלי, וירימו את היד אנשים שעד עכשיו לא חוו כאב גופני. תסתובבו, תסתכלו. אוקיי. אז נגיד כמה מילים על כאב, נכון? זה רלוונטי לחוויה האנושית שלנו. כאב הוא גם צורה של ודנה שהתגלגלה, אוקיי? כאב הוא תמיד מתחיל בלא נעים, נכון? או שאתם מכירים כאב נעים? יש, כן? לפעמים כאב הוא גם נעים ולא נעים. כן, אבל הרבה מאוד פעמים זה מתחיל כלא נעים. ויש שרשרת של תגובות, רצוניות ולא רצוניות, בתוך השרירים, בתוך המערכת, שאל מול כאב מה קורה לנו? יש התארגנות של אחד הצורות שהגוף מכיר להימנע מכאב, לכאורה, זה מאוד מאוד להתכווץ, לעצור את הנשימה, לכווץ את השרירים מסביב לכאב, כאילו לעצור את התחושה. בטווח המאוד קצר זה לפעמים יעיל, בטווח הארוך, זה בעיקר מקשה על הנשימה ומייצר עוד כאבי שרירים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, האסטרטגיה הזאת היא לא ממש עובדת לנו עם כאב, אבל היא העדיפות הרבה פעמים. והדבר הנוסף שאני רוצה להגיד על כאב, שכאב מבחינתנו יש לנו איזו כותרת, אנחנו אומרים, כאב, ובדרך כלל מיד יתחיל הרצון לאיך אני נפטרת. אתם זוכרות את הלא נעים? שמתפתח לסלידה, שמתפתח להתנגדות למה שקורה, זה קורה לנו גם עם כאב. אני מיד רוצה שהוא ייפטר, שהוא יסתיים, שהוא ייגמר. זה מאוד טבעי. המערכת שלנו מכוונת להרגיש נעים, להעדיף נעים, אוקיי? בתוך התרגול אנחנו רוצות להרחיב את האפשרות שלנו לעוד אפשרויות. ובשלב הראשון לרדת מהכותרת של הכאב ולהגיד במקום כאב, אם אני אומרת שגם פה יש חוויה, יש תחושות, מה זה? ואם יש לכם עכשיו כאב, אז זה ממש הזדמנות, אפשר לעשות את זה איתי. אם לא, אז תלכו לדבר הכי לא נעים שיש לנו. מה זה הדבר שיש לו כרגע כותרת כאב? אני אתן למשל כל מיני דוגמאות. אם זה זורם, רוטט, זז, אם זה קבוע. האם זה בעומק הגוף או בשכבה יותר קרובה לאור? האם זה יותר כמו דקירה או כמו לחץ? האם זה חוויה שהיא עמומה או ברורה? האם זה משנה מקום, מתרחב או נשאר סטגנטי? מה קורה כשאני נושמת? מה קורה לתחושה הזו? או למגוון התחושות האלה שנתתי להן את הכותרת כאב? מה קורה כשאני שואפת? מה קורה כשאני נושפת? והאם בזמן הזה כשהתמקדתי בתחושות האלה שיש להן את הכותרת כאב, התחושות התעצמו או נחלשו? מה שעשינו עכשיו זו השהיית תגובה. יכול להיות שבאותו זמן גם עלו כל מיני תגובות, די, אני רוצה שיתפסק, אוף, נורא מסכנה, למה זה מגיע לי? כן, יכול להיות, או אני אלחם בזה. כל מיני תגובות. אבל יחד עם זאת, יצרנו קצת את האוטומט של מיד לפתור את זה, והתייחסנו לזה כחוויה שראוי להיות איתה. שאנחנו מביאות לתוכה את העיניים הסקרניות, המתעניינות, הסבלניות, שעושות מקום, עוד קצת מקום, לא מיד זבנג, מסקנה, גמרנו לדבר הבא, לדבר הבא. עם זאת, לעתים, כשהכאב נמשך הרבה זמן, או כשהוא חזק, או לפעמים גם פשוט אם יש לנו היסטוריה של כאב, ובשנייה הראשונה שהוא מגיע, רמות התסכול או הפחד הן כל כך חזקות שזה מיד מערער אותנו, אז במקרים האלה זה יכול להיות מאוד מועיל באופן מכוון להתיק, להעביר את תשומת הלב למקום נט, רעלי, או למקום נעים בגוף. זאת אומרת, ממש באופן מכוון להעביר את ההתעניינות שלי לאזור אחר בגוף. פעם מישהי עשיתי את העבודה כזאת ואמרה לי, אין מקום כזה, הכל כואב לי. עברנו מקום, מקום, כל מקום נורא כואב לי, כואב לי, כואב לי, כואב לי. בסוף הגענו לאזור שמאחורי הברך. שם הייתה ניטרליות. אני חושבת שכמעט בכל מצב, לפעמים זה יכול להיות מאוד מאתגר, אבל תמיד תהיה ניטרליות באיזושהי נקודה בגוף. Okay? אז גם לגבי זה, האופן שבו נעבוד, ובזה אני אסיים, אני אשב כמה דקות, האופן שבו נעבוד זה דומה, אנחנו נשארות עם האובייקטים של הקשב, עם התעניינות. עם רצון להיות עם החוויה הישירה, זאת אומרת, שהמודעות שלנו היא לא רק לזהות משהו, אלא היא באמת להכיר ולראות באיזה אופן אני מגיבה אליו. וכאשר יש כאב, לפעמים אני אניח לנשימה באופן מכוון, אני אפנה את הקשב לכאב. אני ממליצה מאוד לעשות את זה כשכאב מתחיל, כשהוא מאוד מאוד חלש, ולא בשיא שלו, לא לחכות וכל מיני להתעלם, להגיד לא, לא, לא. אלא אם אנחנו מכירות כאב חוזר, אז כשהוא מתחיל, תפנו עליו את הקשר, להסתכל, להתעניין, לרדת עוד שכבות מתחת, מה זה החיים שם. ואם יש צורך להעביר את הקשר למקום אחר. בואו נשב כמה דקות מהעבודה של הוודנות, האפשרות להיות עם כאב. תודה. אני רוצה קצת לחזור ולהרחיב הנחיות לגבי ההליכה. אני קצת אחזור על מה שיונתן ככה הסביר יפה אתמול. בעצם התרגול בהליכה הוא ככה בתוך מרחב, בתוך פרק ידוע מראש, וזה למניעת יצירתיות מיותרת, מה שנקרא. מראש התנאים ידועים, יש לי ללכת מפה עד לפה, אני לא צריכה להמציא, אני לא צריכה לייצר, והמודעות שלי פנויה להיות עם מה שיש. אני לא צריכה לקבל החלטות, אני לא צריכה לנווט. בתרגול הזה העיניים פתוחות, ששמתם לב בטח כבר שזה מייצר במודעות משהו אחר משהתודעה הסגור, משהעיניים עצומות. Okay. אז גם אחד, לא לצפות שזה יהיה אותו גוון של ריכוז, אותו גוון של חוויה שיש בישיבה. זאת עבודה של קשב, של תשומת לב, והיא מביאה לפעמים גוונים אחרים. וזה בסדר גמור, אוקיי? ככה מבחינת הציפיות. וההליכה היא הליכה בקצב שהוא כזה שאני מספיקה להבחין מה קורה. אין צורה של מהירות, יכול להיות שראיתם אנשים בחוץ ורחפים באיטיות נורא גדולה, או... זה בסדר ללכת בקצב שהוא נכון לכם, כל עוד הוא איטי מספיק שאפשר להבחין. וההבחנה היא באמת בהרמה של כף הרגל, בתנועה של הקדימה ובהנחה שלה, בתחושה המורגשת של כף הרגל במגע שלה עם הקרקע. זה ברמה אחת. ובהמשך אפשר לשים לב לעוד מקומות. יכול להיות שאנחנו נבחין דווקא במפרקים, בכיפוף של הברך, בתנועה במפרק הירך, בתחושה של התנועה, יש תחושה של התנועה כשהרגל נעה קדימה. יש המון המון גוונים בכל דבר, כן? אפילו דריכה. נשים לב, משקל עובר ואז עוד משקל עובר, וכשהרגל מתרוממת עוד משקל עובר. זה מין שרשרת כזאת של תחושות שכל הזמן משתנות. אנחנו לא צריכות לחפש משהו שאין או איזה עומק שלא קיים, אלא פשוט להיפתח למה שקיים. אז זו צורה אחת שיותר ממוקדת, אני יותר מתמקדת בכף הרגל או בהליכה. ועוד אפשרות היא קצת יותר להיפתח לעצם חוויית ההליכה, לרוח שעוברת על פנים, לאנרגיה של הגוף שזז. אוקיי? זה יכולה להיות חוויה יותר כללית. לפעמים אנחנו נרצה לנוע מהמיקוד הזה שהוא מאוד עוזר להתרכז, לבין לפעמים משהו שצריך קצת יותר התרחבות לעצם החוויה של גוף הולך ושל התנועות שקורות בו. ואני רוצה להציע כהקשר יותר רחב להתחיל את התרגול עם איזשהו רגע של לנוח בתוך משהו שהוא מיטיב. זה יכול להיות המגע של הקרני שמש, זה יכול להיות הירוק הזה מול העיניים, זה יכול להיות ההיווכחות שיש תמיכה של עוד הרבה אנשים שהולכים. זה יכול להיות הנעימות בלעמוד. זה יכול להיות אפילו משפט מהתרגול מתה אתמול בערב. איזשהו משהו שככה, רגע אני מתבססת בתוך משהו שהוא רחב יותר, בתוך משהו שהוא תומך אותי. כן? כי התרגול שלנו הוא דורש, הוא דורש... הוא דורש את האנרגיה שלנו, הוא דורש את המאמץ שלנו, לתמוך אותו. אז זה הזמן לתרגול, ועבור קבוצות 3 ו-4 אנחנו ניפגש על הדשא. אז בבקשה תיגשו לחדר האוכל להוציא כיסאות, קבוצה 3 איתי וקבוצה 4 עם יונתן. תודה.